מצוות השביעית בשיטת הרמב״ם. איפה היינו? כן, רצי זה בעמוד קוף צדי חט. כן, וכבר נכנעו לו בעמוד קוף צדי חט, בשורה הרביעית. וכבר נכנעו לו, קצת תרגום קשה לכאורה, רבי יהודה אבן תיבון מתרגם, וכבר נגררו או נכללו עמו, וכבר נגררו עמו בעלי חיים הארציים, הגענו ליום חמישי, כולם בהזכרת הנהרות ואחר כך בהזכרת המאורות. כלומר, דיברנו כבר על ביום שלישי ורביעי על החיות שעתידות להיברא בעצם רק ביום החמישי והשישי, ונמשך עמהם זכרון האדם. כן, כי דיברנו על העשב שהוא לעבודת האדם, הזכרנו גם את האדם, אז בעצם כבר הזכרנו את בעלי החיים הארציים, היונקים, ואת האדם, שזה יום חמישי ושישי. סליחה, שזה יום שישי. מה? דיברנו על המים ועל הניקבות המים ועל היבשה ועל הוצאת העשב שהוא לשם כך וכך, וגם העצים הם על מנת ששם ציפורים יקננו וכו' וכו'. ולא נשאר כי מזכרון בעלי חיים הממיים, כלומר את הדגים עוד לא הזכרנו, ורוב מצביו בלתי ידועים, והחוכמה בהם, כן, והדגו לרוב קרב הארץ, אז כנוני ימה שאין העין שולטת בהם, אנחנו לא כך רואים את עולם החי שבמים, והחוכמה בהם אינה גלויה לנו כגילויה באלה, בבעלי החיים שנמצאים איתנו על היבשה או אפילו באוויר, אבל אנחנו רואים אותם. לפיכך שיבח על זיכרון אלה אשר החוכמה בהם גלויה, ואומרו מה רבו מעשיך אדוני, שזה היונקים והעופות, וכן חזר על הזכרת הים ומה שיש בו, הוא חזר לים, היות והוא לא דיבר עדיין על בעלי החיים הממיים, והסמיך לאומרו, יהי כבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו, כינוי על אומרו, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אז ישמח זה שהקדוש ברוך הוא כביכול אמר והנה טוב מאוד, כינוי על יום השביעי, וישבות ויברך ויקדש, כאשר נשלמו הפעולות, כן, כוונתו בעלי חיים הממיים, ששם אוניות יהלכון, לוויתן זה יצא עושה לשחק בו. כאשר נשלמו הפעולות הטבעיים המסתיימות בזמן, למה לא הפעולות הטבעיות המסתיימות בזמן, ונסתיימו באדם, כן, כלומר שי הבריאה הייתה בריאת האדם, ועד מעלת המלאכים שאין להם צורך בכוחות הטבעיים, כיוון שהם שכלים אינם זקוקים בפעולותיהם לזמן, כפי שאנו רואים השכל מצייר ברגע אחד השמיים והארץ, והרי הוא עולם מלאכי ועולם הנחת, אם נתחברה הנפש בו מתענגת. שבת זה משהו שהוא מעין עולם הבא, שהוא מעל הזמן, זה כבר עולם שהוא מעבר לטבע הגשמי על כל פנים, ולפי כך נאמר בשבת שהוא מעין עולם הבא. והרי העולם הבא הוא תכלית הבריאה, וגם השבת היא תכלית הבריאה. הוא אומר שהשבת זה כבר מעבר לעולם הטבעי החומרי, וזה בעצם בשבת לא נברא כל דבר, שבת זה יום רוחני, שבת שהוא שבת זה יום רוחני, והרוח היא מעל הזמן. ונחזור לדברנו על שיטות בעלי שיקול הדעת, חזרנו לדורי הפילוסופים, שהיסודות, שוב אנחנו אומרים, ריאל פה מציג את, את, את עקרונות הפילוסופיה היוונית, כפי שהוא הכיר אותה מתוך הפילוסופים הערבים שהמשיכו בזה, ולאחר מכן הוא ימתח עליה ככה, הוא מביא אותה אבל כדי לסתור אותה, לאחר מכן הוא ימתח עליה ביקורת מכמה וכמה, הוא מציג אותה ככה באופן ארוך ומפורט, ולאחר מכן הוא יפרוך אותה במידה רבה. ונחזור לדברנו על שיטות בעלי שיקול הדעת, כלומר אלה השכל מהווה אצלם יסוד לחקירה ולבניית השקפת העולם. שהיסודות, כאשר נתמזגו התמזגויות שונות, ארבעת היסודות, לפי שינויי המקומות והאווירים והיחסים הגלגליים, כן, כי הרי תנועת הגלגלים וכו' היא הגורמת את התרכבות והתמזגות היסודות, נעשו היסודות ראויים לצורות שונות מעת נותן הצורות, הצורות שהוא השכל הפועל, ונהיו כל המתכות שכוחותיהם וסגולותיהם ועצמותן מזגיים בלבד, בלתי זקוקים לצורות אלוהיות. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על הדומם, אנחנו מתחילים לעלות דומם, צומח, חי ומדבר, אז הכוחות והסגולות של המתכות וכו' הם מזגיים, אין להם צורה אלוהית, אין להם נפש, אלא יש להם תכונה מסוימת, מזג מסוים. כי אין הצורות צריכות, כי אם, כן, או הייתי מתרגם, כי אין הצורות נצרכות, כן, הצורה, היינו ההגדרה היותר מהותית, נפשית, כי אין הצורות נצרכות, כי אם בצמחים ובבעלי החיים, אשר מתייחסת אליהם הנפש. ולדומם אין צורה, כי אם מזג. מה זה מזג? מזג זה הרכבה מסוימת, אופי חומרי מסוים, הרכבה, מינון מסוים של ארבעת היסודות שמבדיל בין הסלע גרנית לסלע צור או משהו כזה. וכאשר נתמזגו מזוג יותר עדין, נעשו, כן, כאשר היסודות נתמזגו מזוג יותר עדין, נעשו רואים לצורה יותר נכבדת שתתגלה בחוכמה האלוהית יותר, והרי הצומח אשר לו מקצת תחושה ורגישות, כן, הצומח כבר מרגיש במידה מסוימת, מאוד פרמיטיבית, מאוד בוסרית, ונמשך אל הארץ, כן, הוא, כלומר, הוא גם יונק מן הארץ, מה שאין כן בדומם, והרי הוא ניזון מן הארץ הטובה, מן הארץ הטובה, הלחה והמים המתוקים, הוא מתכמש מהפך זה, אם אתה תתלוש אותו אז הוא ייבול, ויגדל, כן, אבן לא גדלה, צמח גדל, ויגדל עד שיוליד דומה לו, יש גם רביעה בצמחים, אבן לא גדלה ולא מולידה, ועושה זרעים, ונעצר את עשייתו, עד כאן הוא מסוגל. הוא ביקש אותו הזרע כאותו המעשה, כן, הזרע הזה רוצה, במרכאות, גם כן להגיע להיות צמח, לחוכמה מופלאה תקועה בו, כן, בגלל אותה חוכמה מופלאה תקועה בו, הנקראת אצלם, אצל הפילוסופים, טבע. ומה זה טבע? והוא כוח שעניינו שמירת המין, כי לא ייתכן קיום הפרט בעצמו, לפי שהוא מורכב מדברים קלים, כל פרט קלה, איך התפוז הזה ימות, או הסביון הזה סופו למות, אז איך משמרים אותו? על ידי הרביעה, על ידי קיום המין, הכלל. והרי כל שיש לו הכוח הזה להתפתח ולהוליד וליזון, לא ינוע התנועה המקומית, והרי הוא אשר מנהלו הטבע לדברי הפילוסופים. כלומר, הגדרה של צומח, של העולם הטבעי, זה לצמח, הצמח מתפתח, ניזון ומוליד, אבל הוא לא נע תנועה מקומית, הוא לא יכול ללכת ממקום למקום, וזה הגדרה של צמח. ובאמת שהשם, כן, אז הפילוסופים אומרים שהטבע מנהלו, ובאמת שהשם מנהלם בדרגה מסוימת ותכונות מסוימות, אם תרצה תקרא לו אותה דרגה טבע או נפש או כוח או תכונה. אבל זה סתם טרמינולוגיה. וכאשר נתעדן המזק יותר ונעשה מעוטד להתגלות החוכמה האלוהית בו יותר, נעשה ראוי לצורה נוספת זולת הכוח הטבעי, כדי שישיג מזונותיו מרחוק. ויהיו כל עבריו יציבים, לא ינוע כי אם ברצונו, להבדיל כאשר ינוע הקנה ברוח, כן, הצמח, הוא, התנועה שלו היא לא רצונית, הוא לא יכול לנוע כשהוא רוצה, והוא לא יכול לא לנוע כשיש רוח, משום כן החי, תנועתו הרבה יותר בידו.
איפה הוא רוצה?
רוצה, יש בצמח, אצל אריסטו יש רוצה אפילו באבן, כלומר, הגישה האריסטוטלית זה שהחומר שואף, יש לו זה... שואף המשמעות, אני לא חושב שהוא התכוון שיש לו הכרה ותודעה, אבל זה החוקיות שלו, זו המהות שלו, זו צורתו, שואפת לכך וכך. ריאל פה מציג את דעת אריסטו, זה לא דעתו של ריאל, הוא מציג את דעת הפילוסופים ואחר כך הוא יסתור חלק גדול מהעקרונות שלה. הוא מציג אותה באופן אובייקטיבי והגון, אני חושב. ויהיה שולט על חלקיו יותר מן הצומח אשר אינו יכול להסתתר ממה שמזיקו ולא לפנות למה שמועילו, אם כי יש קצת, אני יודע, מחמניות יודעות לפנות לכיוון השמש, אבל טוב, זה שוב, לעומת בעלי החיים זה קטן מאוד, מצומצם מאוד, והרוח משחקת בו. והרי בעלי החיים בעלי כלי התנועה המקומית, יש להם רגליים וידיים, ונקראת הצורה הנתונה לו נוסף על הטבע נפש. נפש זה חי, טבע זה צומח, נפש זה חי, והיא צורת החי נקראת נפש. ונשתנו הנפשות שינויים גדולים לפי התגברויות, יש פה סיכול אותיות, לפי התגברויות ארבעת הטבעים, כן, המינון של מזיגת ארבעת המרות השונות בחי, הן הופכות את בעלי החיים לשונים אלה מאלה מבחינה טבעית, פיזיולוגית. אם מטרת החכם לכל חי וחי לצורכי כל באי העולם אליו, כן, האלוה או הטבע נתן לכל חי וחי את התכונות הייחודיות לו כדי שימלא את תפקידו כחלק מהמכלול, ואף על פי שאין אנו יודעים מה התועלת ברובם. מאוד מתקשר למה שראינו אתמול בהקדמת הרמב״ם לפירוש המשנה. כשם שאין אנו יודעים תועלת כלי הספינה ואנו חושבים אותם לבטלה, ויודע אותה בעל הספינה ויוצרה, ואף כשם שאין אנו יודעים תועליות רבים מעצמותינו ויתר עברנו אילו נפרסו לפנינו, לא היינו יודעים תועלת עצם עצם ואיבר איבר, אף על פי שאנו משתמשים בהם. אז זה שאנחנו לא יודעים בדיוק מה תועלתו ותכליתו של כל בעל חיים, זה בגלל שאנחנו לא יודעים, זה לא בגלל שאין לו תכלית ותועלת כפרט מתוך כלל. וברור לנו, למרות שאנחנו לא יודעים בדיוק למה משמש עבר זה, אבל אם היינו אומרים לו, נו, אז אתה מוותר עליו, אם אתה לא יודע אפילו למה זה, ודאי שלא, אני לא יודע, אבל אני אספק שזה יהיה הרסני לוותר עליו, כן? וברור לנו שאם יחסר לנו אחד מהם, היו נחסרים פעולותינו והוזקקנו לו. וכך כל חלקי העולם ידועים יציבים אצל בוראם, עליהם אין להוסיף וממנו ומהם אין לגרוע, ונתחייב שינוי הנפשות, וכן, הצורה היא שונה, ההגדרה היא שונה, הנפש היא שונה, ונתחייב שיהיו כלי כל נפש מתואמת לה. אנחנו ראינו את זה לאל במאמר השלישי, סעיף י' א', וניתן לאריה כלי הטרפה בניבים וציפורניים עם האומץ. יש לו נפש אמיצה, עזה, ויש לו גם כלים שמתאימים לאותה הנפש, כלים לטרוף ולהתקיף. וניתן לאייל כלי הבריחה, קלות רגליים, עם המורך, הוא גם פחדן בנפשו. טוב, לא, יכול לבוא המטריאליסט ולהגיד שהיות ואריה, יש לו כלים טובים, אז הוא גם נהיה אמיץ, הוא... כי בטבעו הוא רואה שהוא יכול להתקיף לקרוע מישהו כמו דג, ואילו האייל, כאשר הוא רואה שחברו בהתנגשות עם הארי, זה לא היה כל כך מוצלח, אז שאר האיילים כבר מפנים עורף ולא פנים ובורחים. יכול להיות שהטבע והמזג זה... מה? זה אינסטינקט, אתה אומר, אינסטינקט מולד. טוב. כן. זה מעניין, אתה יודע, זה באמת מעניין לקחת פעם היה לנתק אותו מאימא שלו, שגם לא ראה את אימא שלו בורחת, וזה, ולהפגיש אותו מול אריה, ולראות מה יהיה. לקחת אריה שנותק מעורב ביום לידתו, ואייל ש... מה? לא, הם עוד עם ההורים שלהם, אבל צריך לקחת, נתק אותם לגמרי ולהפגיש אותם, אם לא תראה פתאום את אייל רודף אחרי האריה, לא יודע. מעניין, מעניין לראות את זה, ואת כמה זה... מה? זה בדיוק מה שאני אומר, מעניין לראות האם זה משהו ניסיוני או אינסטינקט מולד. זה בדיוק מה שמעניין. איך אתה יודע או שאתה תאר לעצמך? זה שאלה לי פעם שהוא לא בורח לך, אז לפי זה לא טבע, זה נרכש, זה ניסיון, אם זה באמת כך. אבל מעניין לראות את זה, לראות מה תורשה ומה חינוך. כן? מה? כן, אבל אז באותה מידה הייתה, טוב, לא יודע. אולי אפשר ליצור לו טבע אחר. נכון, זה מאוד הגיוני שאייל, בגלל שהוא נחות פיזית לעומת האריה, אז הוא יברח. טוב, אבל אין ספק, אבל זה ודאי צריך להודות שהטבע באמת נתן לו כלים לברוח. לא, הוא לא עשה אותו כמו צו. כמו אייל. מה?
זה
זה לא הוכחה, פה הפילוסוף, הפילוסוף לא צריך להוכיח שום דבר, הפילוסוף רק אומר שהטבע הוא, הוא חכם, הוא נותן לכל אחד את ה, בדיוק את הכלים שהוא צריך,
הוא יכול לכל אחד.
זה שהטבע הוא חכם זה ברור, זה שהעולם הזה הוא בחוכמה רבה, נכון? כן, הוא בכל, מה?
הוא לא אומר עדיין שיש מצליח, עדיין מגיע לנקודה, הוא שפק טבע משה.
הכל זה מעשה חל הפועל, כל הצורות, דיינו, כל האופעים, הנפשות, תקרא לזה איך אתה רוצה, הכל זה מעשה חל הפועל.
מה
הטבע? מה זה הטבע? הטבע זה נגזרת של מעשה חל הפועל, הטבע זה מהות הדבר, ממה הוא נקבע, מעשה חל הפועל. הטבע זה המציאות, כן, זה לא כוח. הטבע זה... מה? כל המציאות, כן, כן. וכל נפש משתוקקת לשימוש כוחותיה כפי אשר עוקדו לה, ולא נתאזנו הטבעים במאומה מבעלי החיים הבהמיים, ולא נשתוקק לקבל צורה נוספת על הנפש החיונית, אבל נתאזנו באדם ונשתוקקה לצורה נוספת. יש פה ממש ככה מין טבע מאוד מאוד אנושי כזה, מאוד חי, ואין מניעה מצד הדבר האלוהי. כלומר, כאשר משהו מוכן, אז הדבר האלוהי שופע עליו, רק תכין כלי. אז הייתה איזושהי חיה שהטבע שלה והמזיגת ארבעת היסודות שלה, כאילו, היה בפוטנציאל, ממש הצריכו, זעקו למשהו מעבר, שרוצים פה איזה שפע מעבר לנפש החיונית, והשפיע עליו הדבר האלוהי, והשפיע עליו צורה נוספת, נקראת השכל היולי הנפעל. לעומת השכל הפועל, יש את השכל היולי הנפעל, היולי במשמעות של שכל פוטנציאלי. האדם צריך ללמוד כדי להוציא את שכלו מהכוח אל הפועל, זה כבר החי הוגה. וגם בני אדם שונים, אלא שרובם חריגים הטבעים, ונוטה שכלו עם אותה החריגה. כלומר, רוב בני אדם הם לא מאוזנים. ונוטה שכלו עם אותה החריגה. אם היה עם הירוקה, כן, יש הרי ארבע מרות, מרה ירוקה, לבנה, אדומה ושחורה, וזה ארבעת מזגים שעל פי היוונים, על פי גלינוס והיפוקרטוס, וזה המזג של האדם, התכונות שלו, זה תלוי במינון נכון או לא נכון, מאוזן או לא מאוזן של ארבעת המרות הללו. כן, כמו כל הדברים. הכל הלך אצלם לא בשלשות אלא ברביעיות, בצבא הכל בשלשות, שם הכל היה ברביעיות, ארבעת היסודות, ארבעת המרות, ארבעת האיכויות, מה? בסדר, אז דיברנו על זה כבר, שבאמת לכאורה צריך עיון במושגים רוחניים שמתפססים על מושגים רפואיים או טבעיים שהם בעצם יווניים, אלא אם כן נגיד הפוך, ש... העיקרון הרוחני זלג מאיתנו אליהם והולבש באופי באופן חקירתי אנושי. בכל אופן, היום אנחנו יודעים שלא, היום הרפואה לא מכירה בדברים האלה, מה זה המרות, יש מיצי המרה שעוברים לעיכול, יש דם שהוא זה, אבל אין פה ארבעת מרות, ואין פה, היום ידברו איתך על פתולוגיה של של האיבר ולא על מרות כל הרכבות. מה?
יש שם כל מיני
כן, אבל זה לאו דווקא ארבע מרות, בסדר, מדברו איתך היום על כל מיני ריאקציות כימיות או חשמליות וכו'. אז כבר מושגים אחרים, אין ארבעת מרות היום, משהו כזה.
אבל אני מבטא, אם משהו לא מאוזן, אז זה מספיק לו, ואם הוא מאוזן, אז הוא כבר עוד יותר.
אם כאילו מגיעים לזה מזיגה מאוד מאוד אידיאלית של ארבעת היסודות וכו' וכו', אז זה כאילו דבר מושלם. אתה מכין איזה כלי טוב, השפע עליו עוד שפע שכלי והוא התקדם. כלומר, שיא הדומם, הדומם במטבו הפך להיות צומח. זה אבולוציה. במידה מסוימת, הרבה לפני דרווין, והצומח במטבו דילג לעולם החי, וגם והחי להוגה. נכון, 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 והדבר האלוהי צופה למי שהתכונן לו וכו' וכו', כלומר, זה לא שאנחנו רוצה להשפיע, רק אנחנו מצומצמים, ברגע שיש משהו עם הכנה טובה, טרף, הוא זוכה לקפיצת מדרגה, לדליגה. זה אבוליציוני במידה מאוד רבה. עכשיו הוא...
אני מעניין לי, לפי זה, לגבי מה שהוא דיבר בהתחלה של הספר, שעל המדרגות השונות.
כן, כן, זה בדיוק זה.
כן, אבל דווקא לכאורה, קצת על היעדות שזה לא... הבן אדם הוא לא רק בעל חיים מושלם.
בסדר, זה ה...
ישראל זה לא רק גוי מושלם.
נכון, בסדר, זה מה שהרמב״ם מאוד מתעקש ומעריך בזה, פרק ראשון לשמונה פרקים, שנפש האדם היא אחת, זה לא צומח פלוס חי פלוס הרכיבו לו עוד פנטאוז, עוד איזה ראש וכו'. אבל התפיסה היוונית היא לא ככה, התפיסה היוונית היא באמת של אבולוציונית. מה? לא מי יודע מה. כן, לא זה הצד החזק שלנו. טוב. וגם בני אדם שונים, אלא שרובם חריגים הטבעים, רובם לא מאוזנים טבעיהם, ונוטף לכלו עם אותה החריגה, כי יש השפעה של איכות המזיגה הפיזית על היכולת האינטלקטואלית גם. אם היה עם הירוקה, אם יש אצלו התגברות של המראה הירוקה, הרי עם הפזיזות וההסתכנות, זה אדם אמיץ עד קל דעת אפילו, הרפתקן. ואם נטע אל השחורה, הרי אימה המתינות ויישוב הדעת, עד כדי אפילו דיכאון וחידלון כזה, והמידות נרדפות למזגים, עד שכאשר ימצא אדם מאוזן הטבעים, וניגודי המידות אצלו תחת שליטתו, כמו שתי כפות מאוזני הצדק ויד השוקל, שהוא מתא אותן למקום שירצה בתוספת משקולת וגריעתה, אדם שיש לו שליטה עצמית מלאה, אבל שוב, אצל הפילוסוף יותר מאשר זו עבודה מוסרית, זה משהו טבעי, נולדת עם טבע טוב ומאוזן או שלא, זה ההבדל הגדול.
זה לא אומר מה אתה עושה עם זה.
מה?
זה לא אומר מה אתה עושה, אתה יכול לעשות את הדברים הכי
נוראים
בעולם, זה בשליטה.
לא, הכוונה כאן לשליטה, לעשות דברים טובים שהחוכמה מחייבת, כן? הרי אותו האדם בלי ספק ליבו פנוי מן התאוות המופרזות, הוא משתוקק למעלה מעל למעלתו, שהיא המעלה עד עכשיו האנושית, כן, ההוגה, והיא המעלה האלוהית. פה מגיעים לנבואה, שוב, נבואה במשמעותה הפילוסופית, התחברות מלמטה למעלה בשכל הפועל. והוא ניצב נבוך במה שראוי לו להתעסק בהכנעת טבעיו ומידותיו, ולא ייתן לכוח הרגזן דרישתו, ולא לתאבסני, ולא לזולתו, כי אם לאחר התייעצות מאושר, שיעירהו השם אל האושר. כלומר, הוא, כל דבר הוא נותן לו את חלקו וכו' וכו' במעין הדרכה כזו שהוא מקבל מגורמים עליונים.
מה זה? זה השכל שלו?
השכל שלו שמתחבר לשכל הפועל. כן. כן, כן. זהו אשר שופע עליו רוח אלוהים נבואים, היה ראוי לנבואה, והערתי אם היה למטה מכך, כלומר, יכול להיות שהוא לא יהיה נביא, יקבל שפע הערתי. איך אבן תיבון מתרגם? את הערתי? איך הוא מתרגם? הערתי? איך? הערה. אז זה הערה וזו הערה. טוב, יש כאן אבן תיבון למישהו? בטוח לפניו, כן, בסדר, חבל הזמן. ויהיה חסיד, לא נביא. אם זה שפע הערתי או הערתי.
כוח הרגזן
זה כוח הכעס, אז הוא לא נותן לו את דרישתו, הוא בולם את התכונות השליליות שלו, את הכעס והתאווה וכו'.
זה כמובן
להנגדה
לחסיד של המעשי.
מה?
זה כמובן להנגדה.
למה בהנגדה?
ששם הוא נותן את כל כוח, הוא מאוד מגיש את זה, שם הוא נותן את כל כוח את המקום שלו.
פה הוא בולם את כולם, פה זה יותר סור מרע. אולי הוא מתכוון למה שיותר מדי.
זה לא חושב שאני אומר, בעצם מה
שאני צריכים. בעצם מה?
זה נראה כאילו מוסגר אותם, אבל בעצם זה
אני מבינה,
זה כל אחד
מה שצריך. אני חושב שהוא מתכוון פה על לבלום את העודפים, לבלום את מה שלא נצרח. ויהיה חסיד לא נביא, פה זה משפט יפה מאוד. הייתי ככה, אולי צריך לעשות איזה קובץ פתגמי הכוזרי, או ממרות כאלה יפות, כי אין כליות לפניו יתעלה, אלא נותן לכל דבר את הראוי לו. כלומר, השפע זה על פי הכלים, כזו שאנחנו לא קמצן, הוא מוכן לתת. השאלה אם אנחנו מכינים את, את הכלי הראוי, אין כליות לפניו יתעלה, אלא נותן לכל דבר את הראוי לו. כן.
הוא
נוקט
בזה
שזה תלוי
בטבע של האדם.
נכון, נכון, זה מולד.
גם הלוס שומע את זה בגבי האדם הראשון וכל השישרת, שזה רק דברים שמורים
לה... כן, די שאצלנו יש את העם הנבחר, אבל אצלנו העם הנבחר הוא לא נבחר גנטית, אדם יכול להתגייר, הוא נבחר בגלל מעשיהם הטובים של אברהם יצחק ויעקב, שלמדו באותה מידה ששת היה הגרעין, גם קין היה יכול להיות אם הוא היה רוצה, אם הוא בחירתו החופשית. אתה תמין את ההבדל הגדול, אצלם זה תורת גזע, במשמעות הגנטית שלה, ככה נולדים, זה לא יכול להיות אחרת. אצלנו זה עשה בחרתנו, שזה בזכות מעשיהם הטובים של אבותינו לפחות.
אז נוקד שם את זה, אז הוא, שהם היו שווים את טבעיהם, היו...
לא, זה לא ש... ודאי לא הכוונה שזה לא יכול היה להיות אחרת, שאין בחירה, ודאי שלא. ודאי שלא.
לא.
ראויים בגלל עבודתם, בגלל שהם הכינו את הכלים, בגלל זה הם היו ראויים. אברהם אבינו לא בהכרח אם הוא יכול להיות גם אחרת, וכן להפך. אני לא זוכר שראינו שכאילו זה מין דטרמיניזם, זה היה מוכרח להיות כך ולא יכול להיות אחרת. בסדר, אדם הראשון, בסדר, נו, כי לא היה מישהו אחר. אבל מי ממשיך אותו מבניו, זה תלוי במחירה החופשית. מה?
אנחנו
נשמע,
הוא
גם נרגש
שהם היו
בלכן
בארץ ישראל, זה היה על
המנוחים. בסדר,
היו
הרבה אנשים בארץ ישראל שלא זכו.
בסדר, נכון, אבל כדי
לתקוף,
בתנאים האלה.
תראה, יכול להיות שאפשר לדבר על נטיות, על קל יותר, על פוטנציאל, אבל זה עדיין לא מוכרח. בסופו של דבר מה שמכריח זה הבחירה החופשית. היא הקובעת באמת. יכול לדבר על נתונים טבעיים טובים יותר. זה בדיוק הטענה שטוען ריאל כנגדם. ראינו שהחבר טען את זה כנגד, לא החבר, החוזרי טען את זה כנגד הפילוסוף. הוא אומר, למה לא רואים שפוכת רוחי על כל בשר וניפאו בניכם ובנותיכם, למה לא רואים את זה באתונה? כן, אם זה באמת שיטה שעובדת כל כך יפה, זה מחבר, שכל הפועל וכו', וגם בהמשך פה ריאל יטען את זה בפירוש כנגד הפילוסופים, שלכאורה לא רואים אצלם, רואים אנשים מאוד מוכשרים וכו' וכו', אבל זה לא חורג מחוכמה אנושית, בסופו של דבר. מה? לכאורה נראה מריאל שלו. ראיתי ככה... לא, 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 אז אנחנו מדברים על הפילוסופים, לא על היוונים של היום.
טוב,
מעניין רק תקילה, מה?
טוב, גם אז השאלה, זה לא ברכה, כמו שאז זה גם יכול להגיד לכל
דרך הנביא. לא, אז הכוונה לא בזמן ריאל. לא, בזמן אריסטו, זה אנחנו מדברים, לא על זמן ריאל. ריאל טוען שלא מצינו, גם אריסטו וסוקרטס וזה וזה, לא יודע, במה הם היו נביאים, הם היו מאוד חכמים, אבל בסופו של דבר זה חוכמה אנושית. הם עצמם לא טענו לזה, הם יושבים עם התלמידים שלהם ודנים ומקמתים את המצח ושואלים ומשיבים ואבא אמינה ומסקנה, ככה בנויים כל הדיונים שלהם, כמו להבדיל דיון לבית מדרש. לא, לא, חישוב זה משהו יותר מזרחי, כאילו מגיקה, זה לא משהו רציונלי, לא מוצאים להם. אני ראיתי אתמול ככה, אני מכין קדימה את הכוזרי, אז אתמול ראיתי שעל סוקרטס ככה הרב הנזיר אומר שהוא באמת היה אדם מאוד מאוד מוסרי, יותר מכל הפילוסופים ופרוש וזה וזה, והיה זוכה כאילו, הוא אומר שהוא לא הגיע לנבואה, אבל היה זוכה לאיזה...
אדום.
לא, לא. לא, הוא משתמש אפילו באיזה כינוי כזה, כאילו שמעין מגיד או משהו כזה, ככה הוא כותב עליו, כאילו שכן, זכה לאיזושהי ככה, כתוב, תנת ואליהו, כתוב שכן, מעיד אני עליי שמיים בארץ, וניש ונישה, והכל לפי מה שמכוון ליבו, מיד רוח הקודש שורה עליו, בן גוי, בן יהודי, הוא אומר, תנת ואליהו. מה? זה הנבואה. אבל לזכות לסייעת הדשמיה על זה, אם אדם הוא הגון והוא קשר, כן, כתוש חולה אור אתה מסוקרפת שישמור שבת, זה לא היה עניינו שאדם מעוגן וכו', שם יצאות מנוח, כן, שם יצאות מנוח במידה רבה, מצוות מאוד שכליות, כל שיש להגיע לדבר דומה גם בהיקש אנושי להקים מערכת דינים, זה ודאי שהפילוסופים שקדו על זה להיות אדם מוסרי, לא לנעוף לא וכו' וכו', לא לעשות מעשים ונדליים כמו עבר מן החי וכו', זה הכל זה דברים די אנושיים מאוד. אז הוא אומר שסוקרטס היה כאילו הכי מוסרי מביניהם, ואולי גם זכה ככה לאיזה הערות מסוימות, למה שמה שמה...
איזה מה שמה שמה
שמה שמה? מה הכוונה איזו אמונה?
לא היה יהודים או...
כן, כן. לפי ההלכה, כדי שיהיה חסיד דומות העולם, הוא צריך לעשות אותם, כך כותב הרמב"ם, בהלכות מלכים, לא בגלל הכרח שכלו, אלא בגלל שכך אלוהי ישראל ציווה את הגויים. כן, בהחלט. וקוראים הפילוסופים נותן המעלה הזו, מי שנותן את המעלה הנבואית לאדם שמעפיל וראוי אליה, השכל הפועל, ועושים אותו שליט למטה מהשם. זה שר הפנים הממונה על ידי הקדוש ברוך הוא בניהול העולם. וששכלי בני האדם, אם נתחברו בו, הרי זו עדנה והישארותה הנצחית. כן, זה עדונה, עדנה מלשון גן עדן, זה העדון, זה השכר וההישארות הנצחית, החיבור הנפש, השכל, סליחה, לשכל הפועל, לשכל הנפעל האנושי, לשכל הפועל, וכך הוא הופך להיות נצחי גם אחרי מות גופו. שאין כאן שאר בני האדם שלא זכו לזה, אז במות גופם מתים גם הכוחות החיוניים של הגוף, וזה, כן, כמות האדם, כמות הבהמה, וכו'.
אבל אמרנו שצריך לפועל הוא המדרגה,
כן, כן. הוא למטה, אתה לא שורך, הוא לא אחי, הוא לא אמר שאחי. הוא הכי קרוב אלינו, לכן הוא מתקשר איתנו. אין סיבה שיתקשר איתנו, זה בדילוג מישהו מעל דרגת, תוך כדי עקיפת דרגת ביניים. אמר הכוזרי, ושמה יש לכללות הזו פירוט מקוצר. עד עכשיו דיברת בכללים. עכשיו תפרט לי, אבל בקצרה, כמובן שזה יותר ארוך ממה שראינו, אבל לכל אופן בקיצור, תפרט. עד עכשיו דיברנו על הדצחם, כן, דצחם ודצחמן, דומם, צומע, חי, מדבר, נביא. זה חמשת המעלות מלמטה למעלה. אמר החבר, כאן הוא מדבר קצת על רוצה להוכיח את מציאות הנפש, זה שבכלל יש לאדם נפש. אמר החבר, התבאר מציאות הנפש בתנועות ובתחושות לבעלי החיים, בניגוד לתנועות שמחמת היסודות. כן, בעל חיים, אתה רואה שהוא נע, השם כן האבן שהיא לא נעה תנועה עצמית, אלא רק אם מיידים אותה, ולאדם גם יש תחושה. אם אתה בועט בו, אז תשמע איי, מה שאין כן לגבי האבן או הצומח. ונקרא סיבתן, סיבת התנועות והתחושות, נפש או כוח נפשי. הוא מתחלק הכוח הנפשי לשלושה. מה שמשותף בו בעלי החיים והצומח, והוא הכוח הצמחי, ומה שמשותף בו האדם ושאר בעלי החיים, והוא הכוח החיוני, ומה שיוחד בו האדם ונקרא כוח היגיון. אז זה מה שאומר הרמב״ם בראשון משמונת הפרקים, שהפילוסופים יאמרו שיש לאדם שלוש נפשות, הנפש הטבעית, הצמחית, חילוף חומרים, רבייה, וגם יש לצמח, גדילה וכו', ויש לאדם את הנפש החיונית, שזה באמת ראייה, שמיעה ותנועה, ויש לו את הנפש האנושית, שזה הנפש ההוגה. והתבאר דבר הנפש הכללית המינית, כן, הגדרת הנפש, מבחינת הפעולות שהן מפאת הצורות הנמצאות בחומר, לא מפאת החומר באשר הוא חומר. כלומר, אנחנו מגדירים, הרי אנחנו לא רואים את הנפש, אז איך אנחנו יכולים לדעת שהיא קיימת ולתאר אותה ולאפיין אותה? על פי הפעולות היוצאות ממנה, שהן מחמת צורת החומר, דהיינו הנפש, ולא מחמת החומר. ואנחנו מדברים פה על הנפש הכללית, הנפש, נפש הסוס, התכונות הסוסיות הכלליות, לא על הנפש מן הבקר, מה המאפיינים שלו, מה הסגולות שלו, מה היכולות שלו. לא מדברים פה על הנפש הפרטית של עדנה הפרה מול דם הרעיה הפרה וכו'. לא זו הכוונה. כי הסכין אינו חותך מחמת היותו גוף, אלא מחמת שיש לו צורת הסכין. כן, הגוש המתחתי הגולמי שממנו נעשתה הסכין הוא לא חותך. צורת הסכין, שזו הצורה החיצונית, אבל שוב, צורה חיצונית נובעת מהמהות. מה אני רוצה מהברזל הזה שיחתוך? אז אני עושה אותו, מחדד אותו באופן מאוד מסוים. אז המתכת הזו חותכת מחמת צורתה ולא מחמת גופה. מחמת צורתה זה ניתנה בגופה, זה ברור, כן, מחשבות על סכין עדיין לא חותכות, אבל השיתוף של שניהם ביחד. וכן החי אינו חש ונע מפאת משהו גוף, אלא מפאת מה שיש לו צורת החיוניות, והיא הנקראת נפש. ונקראו הצורות הללו, הנפשות הללו, הטבעית, החיונית וההוגה, שלמויות, כי בהם תשלם או תשלמנה הביות הדברים, מציאויות הדברים. והנה הנפש שלמות, ויש שם, יש במציאות שלמות ראשונה ושלמות שנייה. והרי הראשונה הוא מקור הפעולות, השלמות הראשונה היא מקור הפעולות, והשנייה היא עצם הפעולות המשתלחות מן המקור. למשל, ניתן דוגמה לשלמות ראשונה שהיא מקור הפעולות, ושלמות שנייה שהיא עצם הפעולות. האדם הוא חי הוגה, אז השלמות הראשונה שלו היא הדעת, הכוח ההוגה שיש בו, שממנה נגזרת השלמות השנייה, עצם המעשה, תהליך ההשכלה. יש לו פוטנציאל להשכיל, יש לו כוחות להשכיל, וכשהוא משכיל, לא השלמות השנייה. זה מין גורם ותוצאה, או סיבה ומסובב. והנפש, שלמות ראשונית, לפי שהיא מקור, לא תוצאת המקור, והשלמות היא או שלמות לגוף, או שלמות לעצם שאינו גוף. והרי הנפש, שלמות ראשונית לגוף טבעי, והגוף טבעי, או שהוא זקוק לכלים, או שאינו זקוק לכלים. זה שיטה כזו פילוסופית, כל דבר זה או כך, מה נחשך, או כך, או כך, אם כך, אז כך, אם לא כך, אז לא כך. כלומר שפעולותיו נעשות בכלים, או שלא בכלים. והרי הנפש למות לגוף טבעי בעל כלים. זה היה יכול להיות או כך, או כך, ואם זה כך, אז גם זה שתי אפשרויות, או לכך, או לכך. תכלס, מה קורה בסוף? שהנפש היא שלמות לגוף טבעי בעל כלים, הערה 63, בעל איברים, בעל חיים בכוח, כלומר מקור לפעולות החיוניות בכוח ומעוטד להם. והתבאר כי הנפש אינה תולדה של התמזגות יסודות הגוף. כבר כאן הוא יוצא נגד תפיסה ככה מטריאליסטית, מכניסטית, שבעצם הגוף אין נפש, אלא הגוף יש לו כל מיני תופעות ביולוגיות, כימיות, חשמליות, שהן יוצרות, יש היום שיטות כאלה, כאילו שבעצם כל הרגשות וכל הזה, זה רק כל מיני ריאקציות כימיות, חשמליות, כל מיני הורמונים וכו' וכו', שיוצרות ככה מין מראית עין כזו של משהו רוחני, של רגשות ושל חוויות וכו'. אז הוא יוצא כנגד זה, והתבאר כי הנפש אינה תולדה של התמזגות יסודות הגוף, כי הדבר המתחדש מהתמזגות יחידות, או שיתגבר בו אחת היחידות, או יותר מאחת, ותהיה הצורה הנמצאת בהתאם לכך, או שיאבקו היחידות עד שלא תישאר אחת מהן כצורתה, והתחדש מכך צורה מבינתיים, צורה חדשה מורכבת מכולה. והנפש אינה מצד מאומה מיחידות הגוף, מהיסודות המרכיבים את הגוף, ואינה אלא צורה מבחוץ כפיתוח על ידי חותם. גם כן משל מאוד יפה. כן, הנפש מעצבת את הגוף כמו שחותמים על גבי טיט או משהו כזה, ואז שמרימים יוצא צורה. כן, אלא צורה מבחוץ כפיתוח על ידי חותם, בחומר המחובר מן המים והאפר. והרי אין הפיתוח מצד צורות המים והאפר. זה נכון שהמים והאפר הם מסע, עושים איזה קד יפה, ואחר כך עושים עליו חתימה של, איזה, של היוצר או משהו כזה. אותו דבר יחסי הגוף והנפש. החותם מעצב את, את החומר. הנפש מחיה את הגוף, מעצבת אותו, אבל, אבל אין לראות בנפש רק את סך כוחות הגוף. הגוף הוא מצע לנפש, אבל הוא לא יכול להחליף, לעבוד תחליף לנפש. אני לא יודע אם יש פה הוכחה, באמת לא, גם אני לא כך הבנתי אם יש פה הוכחה. הוא רק אומר שמתמזגות יסודות לא יצא כזה דבר. כלומר, זה כמו שממים ואפר אף פעם לא יצא חותם. אתה יכול ללוש את זה ועוד ללוש ועוד ללוש. אתה יכול להביא פה משהו אחר שיתביע פה צורה, שיתביע פה איזה, לא רק חומר, אלא שיהיה פה איזה, איך לומר, שיהיה כאן איזה משהו בעל משמעות, כן, משהו שאתה יכול לקרוא וכו'. אז כך גם, עם התמזגות החומרים, רק ייצאו כל מיני תופעות פיזיולוגיות, לא, לא דברים נפשיים. פה אתה צריך את החותם החיצוני.
אבל יש לי שכם הנפש זה רק
כל
צורת הדבר.
כן. כן, הנפש זה צורת הגוף. וצורת הגוף האנושי, זה החי ההוגה.
הנפש של הגוף זה בעצם התכונה שלו לנוע ול...
כן, אבל זה של הגוף החי, של הכלב.
כן.
לנוע ולחוש, כן. ואצל האדם יש את כוח ההיגיון, שגם הוא בסופו של דבר כוח בגוף, כי הוא פועל באמצעות מוחו. כן, השכל האנושי פועל באמצעות המוח, ולכן במות הגוף ימות גם הכוח הזה. אלא אם כן הוא יתחבר בשכל הפועל, ואז הוא זוכה להישארות השכל, לא להישארות הנפש. אלא כי כל שאר כוחות הנפש מתים במות הגוף, אלא להישארות הספר.
התכונה שלא לחשוב, התכונה של החומר הזה שלא לחשוב, זה כאילו מוצבע על ידי הנפש.
כן, כן, אבל זה, אבל זה ימות במות החומר. אלא אם כן הוא ישיג ידיעות אלוהיות, והידיעות האלה הם שתישארנה, זה כל ההישארות, לא, לא האישיות נשארת, אלא הידיעות של האדם באלוהות, התחברותו שכל הפועל, נשארות בתור ידיעות. וישארו את השכל הנרכש, לא הכוח השכלי, אלא השכל הנרכש. טוב, נעמוד כאן. כאן בהמשך הוא יפרט יותר את כוחות הנפש האנושית. כן, שיעור כללי. מצוות תשביטו ודעת הרמב"ם.